שלום וברכה, אנחנו מתכוננים לקראת פרשת תזריע. פרשת תזריע מתחילה טוב, ממשיכה לא כל כך טוב. היא מתחילה טוב כי במזל טוב יש יולדת בתחילת הפרשה, אישה כי תזריע וילדה זכר ועם נקבת הלד. ואנחנו מדברים על המשמעות של הקשר בינה לבין בעלה אחרי הלידה. ועל הצורך שלה להגיע לבית המקדש אחרי הלידה ולעבור איזשהו תהליך שהיא חייבת לעבור אותו, אבל עיקר הפרשה קצת פחות אופטימי, עוסק בעניין אחר, והוא תיקונו של המצורע. מצורע זה לא המחלה הקלאסית של מצורעים שאנחנו שמענו עליה לפני כמה עשרות שנים, אפילו היה בית חולים למצורעים במדינת ישראל, עוד טרם מאותה מדינה אפילו. אנחנו לא מדברים על מחלה רגילה, אנחנו מדברים על מחלה רוחנית, שיש לה סממנים גופניים, סממנים מאוד מעניינים, כי זה סממנים בגוף, כל מיני פצעים, בהרות, אדמדמות, חלקים בעור שנהיים קרחים, כל מיני דברים מאוד מפתיעים, אבל הצרה הזאת אפילו תופסת את הבגדים של האדם. אנחנו לא רגילים שבגד חולה, אז הנה, בגד חולה כי האדם חולה, כי הוא חולה ערכית, עוד מעט נבין במה, ואפילו הבית יכול להיות חולה. ואפילו הסדר הוא כזה שבדרך כלל הצרת מתחילה מהבית, ואם האדם לא נרמז ולא מבין שמשהו מתרחש פה, זה עובר אל הבגד, מתקרב אליו, ובסוף האדם עצמו מוצא את עצמו מצורע, עד שבסופו של דבר הוא חוזר לחיק החברה. צריך להבין את המסע הזה שעובר המצורע, צריך להבין איך הוא הגיע למציאות החיים הזאת של להיות אדם כזה שהוא מצטרע? מה זו המחלה הרוחנית הזאת? על מה היא באה? אבל בעיקר מה שנעסוק הפעם זה מהו התיקון המיוחד שנותן את התורה למצורע? אין לנו מצורעים היום, ויש לנו הרבה אנשים שחולים במחלה שעלולה להביא לצרעת, ולכן חשוב גם לנו היום לדעת אז איך מתקנים את המחלה. דיברנו הרבה חידות, בואו נתחיל לברר מה עומד מאחורי החידות הללו. מצורע, נוטריקון, מוציא רע, מוציא שם רע. אדם שעסוק, שיש לו אהבה מיוחדת להתעסקות בעולמם של אחרים. הוא מלכלך על אחרים, הוא פוגע, הוא אומר עליהם דברים שמאוד לא נעים להם לשמוע. הם באמת לא ישמעו, הוא אומר להם את זה מאחורי הגב בכלל. הוא אומר את זה במקומות העבודה שלהם, הוא כותב עליהם את זה בעיתון. הוא עובר מאדם לאדם, אנחנו פוגשים אדם שהולך רכיל, כלומר הולך כמו רוכל, כמו מוכר סחורה, שהולך עם קורת הסחורה שלו. הוא יודע שזה טוב לו חברתית, התחושה הזאת שהוא כל יודע, ויש לו מה לספר על כל אחד. והוא עובר, מחטט את רגליו מאדם לאדם, חורש, מזימות, הוא מספר סיפורים שהיו או שלא היו. אם הם לא היו, זה נקרא מוציא שם רע, כלומר, בכלל מפריח בלוני רוע באוויר כאלה שלא היו ולא נבראו, או בא לשון הרע. לשון הרע זה אפילו על דבר אמיתי. אבל הבעיה שלנו כרגע, אם לא האדם, לא עם האדם הרע שעשה משהו לא טוב, הבעיה שלנו עם האיש הזה, שהפה שלו מוציא החוצה את כל הלכלוכים, את כל הרוע, שהוא לש ובוחש בלשונו את כל מה שנמצא בעולמם הרע של אנשים אחרים. והתורה מלמדת אותנו שפעם, כשהעולם הרוחני היה יותר דבק בעולם הגלוי והגשמי, הגוף היה מגיב לזה. עוד לפני הגוף, הבית היה מגיב לזה. בית שהקירות כביכול, כן, בין הקירות היה מתרחש התעסקות כזאת, הייתה מתרחשת התעסקות כזאת של רוע, של לכלוך, של פגיעה, של לשון הרע, של רכילות. הקיר כבר לא יכול לשאת את זה. הקיר לא יכול, אנחנו אומרים תמיד דבר אל הקירות, כשאתה מדבר אל אדם שלא מקשיב, אתה אומר, אני כמו מדבר אל הקירות, אז מסתבר שכשאתה מדבר, הקירות, יש להם תחושה מה נאמר שם, והקירות מקבלים את נגע הצרת, עד שלפעמים אפילו צריך להרוס את אבני הבית, את הקירות, ולבנות בית חדש, כאיזה סמל כזה לאדם שהוא חייב להתחיל מחדש. הוא לא יכול להמשיך לחיות כמו שהוא חי עד עכשיו. הבית לא יכול לשאת אותו. הוא צריך לבנות חיים חדשים, אווירה אחרת, עולם חדש. ואחר כך זה פוגע לו בבגד. והבגד לא יכול לשאת את זה. כלומר, הבגד הרי נועד להסתיר את חולשותינו. דיברנו על זה קצת בפרשת בגדי הכהנים, בפרשת יצווה. דיברנו על הבגד כמסתיר את החולשות, כמסתיר את הערווה, וכמגלה את הכבוד ואת הערך של האדם. והנה הבגד של האדם שעסוק בללכלך והוציא שם רע, שאגב הוא יכול להיות בגד מאוד מכובד, חליפה ועניבה, והוא יכול להיות אדם שמתקבל בחברה באהבה גדולה, בהתרגשות, והוא אדם שכולם רוצים לשמע מה יש לומר, כי תסמכו עליו, יש לו מה לומר. הבגד שלו באיזשהו שלב כבר לא יכול לכבד אותו. הוא כבר לא יכול לספר, הנה יש פה איש ראוי, ראוי לכבודנו, ראוי למעמדו החברתי. הבגד באיזשהו שלב מקיא החוצה את התחושה הקשה שבקרבו יושב אדם שהוא לא ראוי לכבוד. ואז הבגד מקבל נגעים וצועק לאדם הזה, תעשה משהו עם עולמך, אני כבר לא יכול לחפות עליך. אני כבר לא יכול להסתיר, אתה כבר לא יכול להתחפש בתור אדם מכובד ומעונב. זה לא זה, יש בך משהו רקוב. ואם אדם לא שומע את המהלך הזה, גופו מצטרע. הדבר הכי קרוב, הכי מאפיין את האדם, הגוף שלו, הדבר הראשון של לבוש של נפשו, גם זה מצטרע. ומה שקורה מעכשיו, זה מה שמעניין אותי. אני רוצה באמת להבין את מסע התיקון שעובר המצורע כשהוא מושלח מחוץ למחנה. רש"י שם לב לדבר מאוד מעניין. כי אנחנו יודעים שהמצורע הוא לא היחיד שמושלח מחוץ למחנה, גם התמאים האחרים מחוץ למחנה, כל תמא נמצא, יש חבורות תמאים מחוץ למחנה. אומר רש"י, בדד ישב שלא יהיו שאר תמאים יושבים עמו. כלומר, הפסוק שעליו רש"י מתייחס, הוא כל ימי אשר הנגע בו יטמא, טמא הוא. אנחנו יודעים מה קורה עם טמא. טמא יוצא מחוץ למחנה, אבל הוא לא טמא רגיל. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אומר רש"י, בדד ישב שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו. כל הטמאים יכולים לשבת בחבורות, יש חבורות זווים וחבורת נידות וחבורות, כל סוגי הטמאים יושבים ביחד. בעצם עוברים איזשהו תיקון חברתי למצב שלהם, עוברים איזשהו שינוי, תהליך ביחד. האיש הזה הולך להיות מבודד אפילו מהטמאים. הוא טמא מסוג אחר. למה? שואל רש"י. הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, אף הוא יבדל. אומר רש"י, חז"ל מלמדים אותנו את זה במדרש, שהאיש הזה הוא לא טמא רגיל, האיש הזה הוא לא אדם שיכול לעבור תיקון עם אנשים אחרים, האיש הזה צריך להיות מנודה חברתית, להיות לבד, בצד, רחוק מכל העולם, ורק שם יקרה משהו. אני רוצה לנסות לנתח מה הולך לקרות. כי אנחנו יודעים שהאנשים של התורה לא נועדו רק להכאיב. ודאי שיש מימד של כאב, של המחלסת את המחיר על הטעות שעשיתי. אבל האנשים של התורה נועדו לשקם, נועדו לתקן, נועדו לבנות את האדם מחדש. מה עוזר לאדם הזה שהוא יושב לבד, בלי איש איתו, רק מתוכן חברתי, חסר את כל העולם? מה זה עוזר? בשביל מה זה טוב? מדוע, אולי אם אנחנו רוצים להחמיר את הנידוי, בואו נשאיר אותו בחברה ולא נדבר איתו, שיכאב לו, שהוא ירגיש. מדוע אנחנו שמים אותו בחוץ, רחוק מכולם? מה בעצם קורה שם? גם שואל יותר מזה, הרי אנחנו אומרים שמדובר על חטא רוחני. חטא פיזי, נתת תרופה, זה עובר. חטא רוחני, איך הנגע מסתיים? איך הוא מחלים? איך הוא מבריא? כלומר, מה קורה בשבעת ימי ההסגר, ולפעמים שבעת הימים הנוספים, שהאדם יצא מחוץ למחלה, מה קורה שם שמאפשר למחלה הרוחנית להגליד, לפצע הרוחני, להירפא? מה בעצם מתרחש שם? כדי להבין מה מתרחש, צריך במילה אחת, אנחנו נדבר על זה יותר בעריכות בפרשת מצורע, הפרשה הבאה, להבין את מנגנון הנפש של בעל הלשון הרע. מה גורם לו להגיע למקום הזה? מה מביא אותו להתעסקות המתמדת בחולשותיהם של אחרים? אבל רק במילה אחת נאמר היום שהמצורע, כפי שמתואר כאן ברש"י, הוא אדם ש... הוא לא יכול לשאת שטוב לאחרים. איש ואשתו, טוב להם. בא לשון הרע, נכנס באמצע, מפריד, הורס. הוא רואה אדם וחברו שטוב להם, חברים טובים, חברי נפש. בוער בו ללכת להגיד לאחד מהם, מה באמת השני חושב עליו? לנתק, להפריד. מה הדחף? למה הוא עושה את זה? הוא לא מרוויח מזה שום דבר הרי. יש מדרש מופלא שאומר שלעתיד לבוא מתקבצות כל החיות אצל הנחש. הנחש הוא הנחש הקדמוני, זה שלכלך בתקופת גן העדן, ואומרות לו, מה היתרון לבעל הלשון? אנחנו מבינים יצרים שאדם מרוויח מהם משהו, אדם בא לו איזו ארוחה טובה, היא לא קשרה, היא לפחות טעימה. לשון הרע, לא, אתה לא מרוויח כלום, זה לא בונה בך שום דבר. מה הדחף? כאמור, אנחנו נרחיב על זה בפעם הבאה, אבל מידת נפש אחת בוודאי באה פה לידי ביטוי, והיא הקנאה. קנאה. אדם מקנה, מקנה בטוב של אדם אחר, בטוב של זוג אחר, בטוב של אדם, של אדם שמצליח, בטוב של איש מפורסם, בטוב של איזה רב גדול, הוא מקנה. הוא לא יכול לשאת טוב מדי לא בעולם שלו, טוב מדי אצל מישהו אחר, בוער בו להרוס. הוא לא יכול לשאת את זה. הוא לא יכול לקבל את זה. הוא חייב להפעיל את השפעתו הרעה ולרסק. הוא קנאה שמביאה לידי הרס מוחלט. וכשהתורה בעצם מדברת על איך אנחנו מרפים את המצורה, היא שואלת את אחת השאלות הכי חשובות שבני אדם צריכים לשאול את עצמם, והיא, אם אני מוצא בעצמי בצורה גלויה שאני קנאי, שאני מקנה, לא נעים לומר את זה, אדם בדרך כלל לא אומר אני מקנה, הוא תמיד מסביר, עוטף את זה, בכל מיני בגדים צבעונים יפים ומדויקים, אבל אם בינו לבין עצמו הוא מודע אני קנאי, מה אתה עושה כדי לשקם את עצמך ולהפסיק להיות אדם קנאי? כי זה ברור שלהגיד, לא כדאי לקנא, לא טוב לקנא, זה לא יעזור, זה לא יעיל, זה רק הורס, זה לא מועיל שום דבר. בדרך כלל אדם כזה, הוא רק מקנא אחר כך באנשים שגם לא מקנאים. אך, אני קנאי, לא טוב לקנא, למה הוא לא מקנא ורק אני מקנא? אני מקנא בו עוד יותר. בדרך כלל זה לא עוזר. כמו רוב הדברים שכשאנחנו אומרים לנו, אנחנו אומרים לעצמם, זה לא יפה, זה לא יפה, אבל אני לא יכול בלי, אני לא יודע בלי, לא יודע איך אפשר להתנהל אחרת. הקנאה היא כל כך חזקה, הרי פוגשת את המין האנושי ממש מתחילת דרכו, הרי אותו נחש הקודמוני שהזכרתי, הוא אומר לחווה, ואם את תאכלי מעץ הדעת, תהיי כמו אלוקים. רוצה להיות כמו אלוקים? אלוקים הוא כל יכול, חי לנצח, הוא מושלם, אין בעיות, אין מחלות, אין קשיים, אין טרדות, לא צריך ביטוח לאומי, הכל בסדר. רוצה להיות כמו אלוקים? הוא מעורר בקנאה באלוקים, שבסופו של דבר, אם חווה ואדם קנאו באלוקים, כולנו, המין האנושי, וכולנו חלחלה מידת הקנאה. יש בנו מהדבר הזה. המידה הזאת, הביטוי המרכזי שלה, זה שהאדם מפסיק לחיות את חייו שלו, והוא מתחיל לחיות חיים שאין לו, חיים של אדם אחר. רקב עצמות קינה, אומר שלמה המלך במשלי, כלומר העצמיות שלך, עולמך, מי אתה? מה יש פה בתוך עולמים? נרקב. הוא נרקב מחוסר שימוש, הוא נרקב מחוסר טיפול. איך מטפלים בזה? באה התורה ואומרת, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. צא החוצה. צא החוצה מחוץ לחברה. טוב, בחוץ יש כל מיני אנשים שהם בשולי החברה, אנשים טמאים, אנשים מתוסבכים. גם שם אל תהיה. צא החוצה, החוצה, החוצה. הכי החוצה שאתה יכול להיות. החוצה הזה, זה גם מראה וגם תיקון. קודם כל זה מראה. זה מראה מפני שהיותי לבד מחוץ למחנה, מספר לי את הסיפור שלא שמתי לב אליו עד עכשיו. עד עכשיו הרגשתי שיכולת שלי לספר לשון הרע על כל העולם, ללכלך, לפגוע, להגיד, למרוח בעיתונים כתבות צבע בצבע צהוב, ללכלך על כל העולם. זה עושה אותי אדם שהוא עמוק עמוק בתוך החברה. כולם משחררים לפתחי, מאוד מעל לפתח הלשון שלי לפחות, לשמוע מה שלי אגיד, מה אני יודע, מה חדש, איזה רכילות עסיסית יש בעיר. והרגשתי שהכוח לדבר לשון הרע הופך אותי לאדם החברתי ביותר, מקובל ביותר, רצוי ביותר. אני עטוף אנשים. כשיש פה שמוציא ביב שופכין, יש המון אוזניים שמוכנות להיות באר שקולטת. ככה זה עובד. והרושם שלי שמעמדי רק מתבצר, אומר הכהן, לאיש הזה המצורה, שהבית שלו צעק צרת והוא לא ידע להקשיב, שהבגדים שלו אמרו, אנחנו לא יכולים להיות איתך יותר, והוא לא הצליח להקשיב. הוא לא הצליח להקשיב, אגב, כי הוא עסוק בלדבר. אומר לו הכהן, החוצה. החוצה. זה זמן לצאת החוצה, כי באמת כשהיית בפנים, כבר היית בחוץ. כי אם בחברה אתה עסוק בלהרוס בן אדם לחברו ונשל אשתו, לא היית חלק מהחברה אף פעם. לא היית חלק מהמרקם הזה שבונה חברות, חיבור, קשר. היית אטריז שמנסה להיתקע באמצע. בוא נעשה את זה קודם כל גלוי. בוא נגדיר מה המצב האמיתי שלך. לבד. בודד. האמת, אתה לא בודד מחוץ למחנה, היית בודד גם בתוך המחנה. לא הרגשת. עכשיו תתחיל להרגיש. קודם כל יש מראה. האיש הזה נמצא לבד, מחוץ למחנה. הכוח ששימש אותו הכי הרבה בחיים, הופך להיות כוח לא רלוונטי. כי האיש הזה הוא בעל לשון הרע. כלומר, הוא הדבר היקר לו ביותר בעולם, זו הלשון שלו. הרוע שיוצא מהלשון שלו, הוא מוצא את עצמו לבד. אף אחד לא בא לדבר, אף אחד לא בא לשמוע. החברה אגב מסתדרת מצוין גם בלעדיו. נדמה היה לו שמאוד חשוב לתחון בחברה את כל הידיעות החדשות. מסתדרים מצוין, מצוין. אגב, אם פעם אחת בעלי לשון הרע המקצועיים בעולם המכונים עיתונים, אם היינו עושים שבוע בלי עיתונים, שבוע ככה חרם צרכנים על לשון הרע, שהוא נורא חשוב שכתוב בעיתון, ושבוע לא צורכים עיתונים, היינו מגלים הפתעה. העולם יכול להסתדר מצוין בלי. נכון, הוא לא יכול לגמרי להסתדר, כי צריך מישהו שבאמת יעמיד את החברה על טעויותיה, אבל בשביל זה צריך עמוד אחד בעיתון. לא צריך כל כך הרבה. אפשר להסתדר גם בלי. בכל מקום, האיש הזה מחוץ למחנה מגלה, שהפה שלו במשך שבוע סגור, והחברה עומדת על רגליה, והוא לא נצרח. זו מראה מאוד קשה, אבל יש יותר מזה. מה קורה לו מחוץ למחנה? בתוך המחנה, קרבת היתר, המפגש עם כל מיני אנשים שמצליחים אולי יותר ממנו, או נראים מוצלחים יותר ממנו, ששלמים עם עצמם ושמחים, ואצלו נאכלת קינה בפנים, המפגש הזה בתוך החברה גרם לו תסכול כל כך גדול, תחרותיות כל כך גדולה, הוא למד להסתכל על כל מה שרע. איך אני יכול לדבר על כל מה שרע? כי אני מאמן את עצמי לראות את כל מה שרע. כי אני רואה בן אדם שלו תכונות טובות ותכונות רעות, אבל אני מתלבש על הרוע ומפיץ אותו בכל העולם. פתאום האדם הזה, שכל כך פגע באנשי החברה, שכל כך לכלך וכל כך זלזל, ראה בעיניים ציניות ורעות, יושב מחוץ למחנה וקורא לו מה שקורה לנו הרבה פעמים עם אנשים אחרי מותם, אנשים שלא לנו פשוט איתם כשהם היו בחיים. פתאום הוא מתגעגע. מתגעגע. הוא לא רק מתגעגע להיות מסמר הערב שמלכלך על כל העולם. הוא מתגעגע לשכן, מתגעגע למשפחה. הוא מתגעגע לכל מיני אנשים שהיו איתו באינטראקציה. שהוא לקח אותה למקומות לא טובים, אבל היו בה גם דברים אחרים. מתגעגע. עכשיו לבד, זה המון זמן להתגעגע. שבעה ימים בלי איש. אני מעריך שאם הוא היה יושב שם שלושה ימים, הוא היה מבסוט. סוף סוף נפטרתי מהם. מכל האנשים האלה שאני יכול לספר לכם, אם אתם רוצים לשמוע ואתם לא פה, הייתי מספר לכם כמה הם איומים ונוראים. אבל אחרי עוד יום ויומיים ושלושה וארבעה, מתחילה כמיהה, לחזור להיות חלק. חלק מהחברה שבזתי לה. חלק מהאנשים שראיתי אותם באור הרע הזה, חסרים לי, הם חסרים לי. הוא מייצר הגעגוע, והגעגוע הזה מציף בו את השאלה, רגע, למה הם חסרים לי? כי זה נכון שהם כל הדברים הרעים שאמרתי להם, אבל יש בהם גם עוד משהו. ולעוד משהו אני מתגעגע, ופתאום הוא לומד שם מחוץ למחנה, שיש איזה טוב שהיה גנוז לו מן העין, בעיקר מהלשון שלו, הטוב הזה קיים והטוב הזה חסר, והוא רוצה לחזור הביתה אל הטוב הזה. אבל זה לא הדבר היחיד. שהבדידות עושה לאדם הזה, הבדידות הזאת היא מתנה נפלאה לאדם הקנאי, לבעל הלשון הרע. המתנה הזאת, נסביר אותה כך. כשהאדם מקנה, אמרנו, רקב עצמות קנאה. הוא לא עסוק בעצמו, הוא עסוק בלנסות להתעסק במה שיש למישהו אחר, ולהשיג את מה שיש למישהו אחר, וללכלך על מה שיש למישהו אחר, שהוא לא בונה את עצמו, הוא לא בונה את עולמו, עולמו הולך ונרקב, הולך ודועך. אבל כנראה שזה איזשהו מעגל. ככל שעולמו הולך ודועך, ככל שהוא נעשה ריק וחסר, ככל שהוא לא חווה הצלחות בחיים, להסתכל במראה נורא מפחיד, לבנות את עצמו, הוא מרגיש שאין מאיפה להיבנות, ולכן כל הכוח שלו יהיה עסוק בלהראות כמה מי שבחוץ הוא עוד יותר גרוע, מי שבחוץ קטן ממני. כלומר, הריק מבפנים, חוסר האמון בעצמו גורם לו ללכלך על כל העולם. אפשר לראות את זה בחיים, בחברה, כל אחד יודע את זה. אדם שבטוח בעצמו לא פוגע באדם אחר. למרות שהאדם האחר חזק, איכותי, אבל אני לא מתחרה איתו כי טוב לי מה שאני. האדם שחסר לו, אדם שלא מאמין בעצמו, לא שמח עם עצמו, הכל בפנים כל כך קלוש, כל כך תלוש, אין לו אלא להילחם בכל מה שיש בחוץ, זה מה שהוא עושה. מה חווה האיש המצורע הזה בבדידות? יכול להיות שזה בן אדם שכשהוא ישב עם אשתו לארוחת צהריים, הוא אכל עם פרצוף חמוץ, אחר כך עם כל החבר'ה, הוא, כשישבו במסעדה, הוא אמר, סוף סוף אני במסעדה, אוכל של אשתי גיהנום. אתם לא יודעים מה קורה בבית. עכשיו כשהוא נמצא לבד, הוא מתגעגע לאוכל של אשתו. הוא לא רק מתגעגע לאוכל של אשתו, אין לו ברירה. הוא צריך לבשל לבד. אם הוא לא יבשל, הוא ימות. אם לא יבנה אוהל, הוא ימות מקור. הוא ימות מחום. אם הוא לא יטפל בעצמו, הוא הולך לצוד שם איזה חייב לעשות משהו, הבן אדם הזה פשוט ישתגע. ילך לאיבוד. הבדידות הזאת מציבה לאדם אין ברירה. קום על רגליך, תתמודד, תיבנה. ביום הראשון אני מעריך שהוא כל כך לא יודע מה עושים כשאתה לבד, וכשאף אחד גם לא רוצה לשמוע אותך, שהוא הולך ומתרסק. וביום השני, וביום השלישי, כבר מקרקרת לו הבטן והוא בוער למשהו, ובאין ברירה הוא בונה לעצמו איזה מחנה, מחוץ למחנה, ומכין לעצמו אוכל, שהוא לא אוכל של אשתו, אבל לפחות משהו קורה, והוא מתחיל לעשות עם עצמו משהו. אחרי שבוע, אולי נבנה פה איזה ביטחון עצמי, ראשוני, אמיתי, לא תחרותי, אולי נבנתה גם הענווה, שמסבירה לו, תראה, לא עשית דברים כל כך נפלאים, אז אולי תיזהר בלשונך על אחרים. וגם איזה חוט שדרה שאומר, בכל זאת יש בי משהו. בכל זאת שם בדד מחוץ למחנה גיליתי שיש בי איזה משהו. ואם יש בי איזה משהו, אני כבר לא צריך ללכת מלחמות עולם כנגד כל מה שיש לאחרים, כי גם בי יש, זה בסדר? גם בי יש. הבדידות, הגעגוע. הזיכרונות הטובים ממה שהוא הפסיד, הצורך לחברה, ובעיקר בניית חוש של חוט השדרה שם בחוץ, לבד, במקום הבודד שלו, כל אלה מייצרים תהליך של הבראה אצל האדם הזה. לאט לאט נגע צרעת, הולך וקטן, מקבל צבעים אחרים, כולו הפך לבן טהור, כן? כלומר, משהו הופך להיות לבן וחסד ונקי, ואחר הוא משתנה. והוא חוזר אל הכהן. שם אצל הכהן הוא פוגש אדם שהוא בעצם מבטא את כל מה שעד היום האיש בעל לשון הרע לא ביטא. כי הכהן מחזיק הלוח ליבו בחושן המשפט, הוא מחזיק את 12 שבטי ישראל. כלומר, כולם יקרים בעיניו. בעוד בעל לשון הרע, כולם זולים בעיניו. וכשהוא פוגש שוב את הכהן הזה בפעם הזאת, הוא יכול להתחיל להזדהות. הוא יכול לראות איך כולם יקרים גם בעיניו, קצת לפחות התחלה ראשונית של משהו. וכשזה קורה, הנגע נרגע, הנגע מברי, הנגע הנפשי הזה, מתרכך, מתרפא, והכהן נותן בו אמון, מחזיר אותו אל החברה, ואנחנו כחברה מקבלים פצע שהגליד, אנחנו מקבלים איש לשון הרע שלמד על בשרו איזה עולם של קושי ובדידות הוא מגיע. ויכול להיות שהוא יהפוך להיות חלק מאוד חשוב בחברה שאפילו יבנה אותה. זהו, זה לא סיפור של פעם, זה לא פעם, מצורה או בית מקדש. זה היום כאן ממש, בתוך כל חברה, בתוך החברה שלנו, צריך לעשות את המסע הזה מדי פעם. לקחת הצידה, לחשוב, ללמוד את החיים אחרת, לחזור עם כוח מתקן. שלום, שלום.